ברשות הרב, ברשות הציבור. יש ברכות השחר ביסודן הן ברכות ההודעה. האמת שצריך איזה לימוד גדול, גם אני השנה למדנו מזה הרבה, אבל לא זו הסוגיה שאני אדבר. כן, אתה מברך, פוקח עברים, מלביש ערומים, רוקע ארץ על המים. כן, אדם צריך באמת להתפעל מכוחות החיים שהקדוש ברוך הוא מחדש בנו בכל רגע ורגע. אני אומר באמת, אנחנו מקבלים את זה כמובן מעולה, אני לא יודע כמה אנשים כשקמים בבוקר אומרים פוקח עברים, אז הם מתרגשים משמחה, דמעות יורדות מעיניהם כשהם נעמדים ואומרים, אני עומד. אנחנו מקבלים את זה כמובן מעולה. אנחנו ב-11 חודש האחרונים, זה היה חידוש לא פשוט שתפס אותי באיזה יום אחד, שאתה, איזה שמחה אדירה, אהרון מזיז ידיים ורגליים. הוא היה עוד רדום, לא היה מודע. נו, ודאי, ילד בן 23, מזיז ידיים ורגליים. מה, גרוי סגליק, אתה כל כך שמח. כן, אהרון פתח עין. עין אחת הייתה סגורה. פתח עין, פתח עין. פוקח עברים, מה פתח עין? בפעם הראשונה, אחרי חודשיים וחצי, כשהוא התחיל לדבר, ברכתי בשם המלכות שהחיינו. אז הוא עשה לי עם היד, עוד היה לו קשה לדבר, הוא עשה לי עם היד, מה קרה? אמרתי לו שום דבר, מה קרה? אתה חושב, מה, כשהילד שלי, הילדים שלי, פעם ראשונה דיברו, ברכתי ושחיינו בשם ומלכות, למרות שהתרגשנו מן הסתם, הילד דיבר פעם ראשונה, מן הסתם התרגשנו. אבל יש איזו בעיה, שאנחנו את הדברים הטובים מקבלים כמובנים אליהם, וצריכים לחנך את עצמנו, באמת, אבל בכל אופן יש ברכה אחת שהיא מוזרה בהקשר הזה, הן בתוכנה והן במטבע שחכמים טבעו בה. והברכה היא עוזר ישראל בגבורה. מה זה עוזר ישראל בגבורה? מתי אדם מברך עוזר ישראל בגבורה? בשעה שחוגר את חגורתו. מה הפלא הגדול שאדם חוגר חגורה? על מה אני שמח? פוקח עברים, מלביש ערומים, מתיר אסורים, רוקע ארץ על המים, זה באמת הפלא ופלא. פלאי החיים, יסוד כוחות החיים, בלעדיהם האדם הוא לא אדם. אבל אדם עוזר ישראל, אדם חוגר חגורתו, ברכה. לא רק שמוזר התוכן הזה של הברכה, גם המטבע, גבורה. לגבורה מה עושה פה? ויתרה מזאת, עוזר ישראל בגבורה. בכל ברכות השחר יש רק שתי ברכות שהשם ישראל מופיע. שזה גם מלמד הרבה. אז מה העניין הזה, מה עומד ביסוד הברכה של עוזר ישראל בגבורה? אז בוודאי שאני רוצה לנסות לברר את סוגיית הגבורה, בהקשר, אני חושב, מהותי מאוד לחיים האישיים והלאומיים שלנו. באמת, אם פתחתי בסיפור הזה של אהרון, אנחנו חווים הרבה חוויות ב-11 חודש האלה, חוויות מדהימות, שזה הרבה סוגיות אמוניות, שכל סוגיה כזאת אפשר לדבר עליה ימים וחודשים. אחת מהסוגיות שהפליאה אותי, הפתיעה אותי, עד שאני חושב, נפל לי הסימון והבנתי, זה מהיום הראשון. ההתייחסות אל אהרון הייתה כאל גיבור. גיבור? איזה גיבור? הגיבור, מה שלום הגיבור? אנחנו מתפללים על הגיבור. רק עכשיו הייתה איזו כתבה ביום, השבוע היה בערוץ 2, אז מישהו הראה לי איך באתר שלהם זה נראה, סיפורו של גיבור. וזה לא נגמר, אני יכול פה, זה לא העניין, כן, אני יכול באמת לספר סיפורים מדהימים על העניין הזה. מי, כשלקחתי אותו לאיזה ניתוח בעין, עמדנו בפתח חדר הניתוחים, ובפתח גם הייתה מיטה ועליה בחורה צעירה, שהייתה נראית נפוחה, רדומה, לפני ניתוח, פתחה אולי רבע עין, וזיהתה אותו, אומרת, גיבור, אני מצדיעה לך. ונהג אוטובוס שבאמצע רמת גן עצר בצומת כי הוא זיהה אותנו ברכב, עצר ועשה ככה. ובאמת סיפורים ללא גבול בנושא הגבורה. עכשיו למה זה מוזר? כי אף אחד לא סיפר מה אהרון עשה במלחמה הזאת. האם הוא הסתער בקרב כראוי? האם הוא הרג שבעה במחי יד אחת? איזה מעשה הירואי הוא עשה? הייתי מצפה לתגובה של רחמנות. איזה מסכן, הוא רק התחתן. ותראה מה קרה לו, אנחנו מתפללים עליו, זה נאמר ללא גבול וללא סוף. אבל מה, גבורה מה היא עושה פה? למה שייך? ואני זוכר את אהרון בשלב מסוים שהוא התחיל כבר, הראש התחיל לעבוד יותר טוב, הוא אמר לי, אבא, מה זה? מה גיבור? עכשיו גם אף אחד אני לא חושב ידע איך הוא מתמדד עם הפציעה. ידעו שחתן, יצא מחדרו ונפצע. ובאמת נעשו גם ניסים אדירים, זה כל הציבור היה שותף לזה. אבל מה זה שייכות לגבורה? ובאמת הרי באופן פשוט, גבורה, כשנשאל אנשים באופן פשוט מהי גבורה, גבורה מזוהה בדרך כלל עם איזו עשייה אקטיבית, עם איזה מעשה הירואי, עם איזה יצירה, ניצחון, הסתערות. שמשון הגיבור, שמשון הגיבור. מסתער, הורג, נלחם. זאת אומרת, אם באמת נזיז רגע הצידה את מאמרי חז"ל שאנחנו מכירים, אז באמת גבורה, והיא מזוהה באופן ישיר עם משהו מאוד אקטיבי, עם משהו מאוד של פעולה. וחז"ל באים וזורקים אותנו לכיוון אחר שצריך להבין אותו. באים חז"ל ואומרים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. גבורה זו התאפקות. לא שלהסתער זה לא גיבור. לא שהסתערות ויצירה זו לא גבורה. אבל אם אני שואל מה היא שיא הגבורה, זו התאפקות. וזה באמת מוזר. כי לבוא ולהגיד שלהתאפק, לכבוש את היצר, זה דבר חשוב מאוד, זה בסדר, אבל מה לגבורה, מה הקשר לגבורה? למה גבורה היא זו? מידה חשובה, יש ענווה מידה חשובה. לא שמעתי שכתוב ענווה זה גבורה. איזה הוא גיבור? בעל ענווה, משפיל עצמו. איזה הוא גיבור? הזהיר, הזריז. דווקא איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה העניין? וחז"ל כל כך עקביים בהגדרה של גבורה, שתמיד נפגוש את המושג גבורה אצל חז"ל, זה תמיד הולך בד בבד עם התאפקות. אפשר לתת כמה דוגמאות. הגמרא ביומא אומרת, גבורתו של הקדוש ברוך הוא מהי? לא גבורה. גבורתו של הקדוש ברוך הוא מהי? שמעריך אף לרשעים. כך אומרת הגמרא ביומא. התאפקות. המשנה במסכת אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לומדת מפסוק. טוב, ערך אפי מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. שוב, גם גיבור הוא גיבור, גם לוכד עיר הוא גיבור, אבל טוב ערך אפי מגיבור, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. גבורת המושל ברוחו, גבורת הערך אפי מגדולה, והגיבור הקלאסי שאנחנו מדברים עליו, הוא מהלוכד עיר. אז מהי גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא שמעריך אף לרשעים? או למשל סם, גבורת הגשמים. מהי גבורת הגשמים? אני באמת, במשך שנים, מנערותי מן הסתם שדיברו איתי על גבורת הגשמים, אני הרבה שנים אני חושב שחשבתי שגבורת הגשמים זה עוצמת הגשמים. לגשם יש עוצמה אדירה. עוצמה של, של, של הרס אדיר. אבנים שחקו מים. אני הייתי באחד מימי המילואים שלי, באחד החורפים ככה הפוראים ביותר, נדמה לי זה היה תשנ"ב, משהו כזה, שאפילו בתל אביב ירד שלג, אני הייתי במילואים בגשר אדם. ואני ראיתי איך נהר הירדן עולה על גדותיו ועוקר עצים עצים ושובר את גשר אדם. שאלתי, גבורת גשמים, גשם הוא גיבור, יש בו כוח. חז"ל אומרים לא כך, גבורת הגשמים זה שהקדוש ברוך הוא ממתן את ירידת הגשם. שהוא גורם לכך שהגשם ירד במתינות, כך שהארץ תוכל לקלוט את הגשם ובאמת לא תשתף. או אולי דוגמה אחרונה, לא נעשה את זה עכשיו, אבל בדרך כלל כשאני שואל אנשים, מי משלושת האבות אתה הכי מזדהה? עם מי משלושת האבות אתה מרגיש הכי הזדהות? אז בדרך כלל אני שומע, מי שמהמובילים, לא עשיתי סקר מדויק להגיד מי מוביל על מי, אבל ברור שהשניים המובילים זה אברהם ויעקב. אברהם נלחם, משחרר את לוט בן אחי, מגייר, אדם, איש יצירה, יעלה לשמיים, נסעת ונתת באמונה, למדת את התורה, חידשת, בטח, גיירת, כן. יעקב אבינו, כל ההתמודדות שלו עם יעקב והשירות שנובעת מזה. יצחק על פניו בצורה הפשטנית נראה לנו איזה נבח. אחד כזה שהכל עושים בשבילו, פסיבי. זאת אומרת, לוקחים אותו לעקידה, העבד של אביו מביא לו אישה. שוב, אנחנו גם יכולים לראות את המעלה, לא יוצא מהארץ, אבל עד שכתוב על אברהם, על יצחק שהוא עושה משהו כתוב, ויחפור את הבארות אשר חפר אברהם אביו, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא אותם אברהם. עד שהוא מגלה איזה כוח יצירה, זה נראה איזה... אבל כשאנחנו שואלים מהי מידת האבות, מה המידה המאפיינת של כל אחד מן האבות, יצחק הוא מידת הגבורה. אז למעשה באמת, מה יש פה? למה באמת גבורת ההתאפקות היא יסוד הגבורה? אז קודם כל באמת צריך להבין, עוד לפני שניכנס לעומק, באמת אדם מטבעו הוא אדם יוצר, הוא אדם פועל, הוא אדם מגיב. גם כשאנחנו בבתי הספר אומרים על מישהו בטלן, או בישיבות אומרים בטלן, עצלן, בדרך כלל, העצלן הזה, זה אומר שהוא לא לומד, אז מה הוא עושה? הוא רץ במגרש ומשחק. או אני לא יודע מה, הולך ורץ ומשחק במחשב, או... כי אדם מטבעו הוא יוצר, וגם באמת אחד המבחנים הגדולים, כמו שאמרתי, לא סתם הזכרתי את אותה גמרא בשבת. שישאלו אותו בשמיים, נסעת ונתת באמונה, שואלים יהודי בבית המדרש, נו, מה התחדש לך? אין בית המדרש יוצא בלא חידוש? אבל... דווקא לכן, המבחן הגדול לאדם להיותו אדם, זה ביכולת לשלוט על הנטייה הזאת. אדם רוצה להגיב, אדם רוצה להחזיר. הוא נתן לי, אני אחזיר לו. אדם רוצה להביע את דעתו. מה פירוש? הרי אני חולק עליו. יש באדם איזו נטייה מאוד גדולה. אנחנו לא מדברים על אדם שיושב פסיבית, עצלן, באמת, במובן המלא, הוא לא רוצה לעשות כלום, רגל על רגל, לא רוצה לחשוב, לא רוצה לדבר, לא רוצה לראות, לא רוצה כלום. הכובש את יצרו זה יש איזה יצר, כוח של יצירה, כוח של תגובה, כוח של פעולה, שאני מת להגיב. אני מאוד רוצה לעשות, אני מאוד רוצה ליצור, אני מאוד רוצה להחזיר. ופתאום, אני אומר רגע, עצור, מושל ברוחו. מכיוון שכל רגע ורגע, אבל ממש כל רגע ורגע, אפילו ברגע הזה, אני רואה בעיניים של פה אנשים, זה רוצה לשאול, זה היה רוצה להעיר איזה הערה, זה זוכר פסוק אחר. בכל רגע אנחנו נשאלים בשאלה הזאת, אני מדבר או לא מדבר? ואם אני מדבר, כמה אני מדבר ומה אני מדבר? אני עושה או לא עושה? ואם אני עושה, איך אני עושה וכמה אני עושה? כל רגע אנחנו נדרשים... לשליטה הזאת של השאלה, הניבות הזה, האם אני עושה איך ואיפה אני בולם את עצמי, איפה אני מושל, איפה אני מתאפק. כי האדם מטבעו הוא פועל. אדם מועד לעולם אפילו בשינה. אתה צריך לדעת שאפילו בשינה אתה יכול לעשות דברים. ולכן יש פה התמודדות כל רגע ורגע. אומר הפסוק, מושל ברוחו מלוכד עיר, כי ללכוד עיר זה לא מטרת חיים, וללכוד עיר זה לא דבר תמידי. אני לוכד פעם אחת עיר, אני איש מלחמה, אני 10 פעמים אני לוכד עיר בחיים. אבל זהו. מושל ברוחו זה מאבק יום יומי, דקה דקה, בשאלה חיים שלי. האם אני מנהיג את חיי, או היצר מנהיג את חיי? יצרים טובים ויצרים רעים זה ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אבל אני מנווט? אני מושל ברוחי? ופה אני רוצה להגיע לנקודה מרכזית. מכיוון שכשאני אומר שאדם נמצא כל הזמן במאבק תמידי, שהוא צריך גם להתאפק, אני חושב שהמאבק הזה נמצא בעיקר בין שתי כוחות, בין שתי נטיות. שתי נטיות מתרוצצות בלב כל אחד ואחד מאיתנו. הנטייה האחת, היצר האחד אם תרצו, הוא הנטייה לדאוג לעצמי. בכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה נטייה כזאת. זה יהיה לי טוב, זה לא יהיה לי טוב, זה ישרת אותי, זה לא ישרת אותי, זה יועיל לי, זה לא יועיל לי. לא צריך להיכנס לבית ספר, אל תדאגו, לא ליום לימודים ארוך, לא ליום לימודים קצר, זה זורם בנו. הנטייה הזאת נמצאת בנו באופן מאוד מאוד חזק. קוראים לזה בלשון לא יפה, אגואיזם. האגואיזם הזה, הנטייה הזאת, הנטייה הפרטית הזאת, האישית הזאת, היא קיימת בכל אחד ואחד מאיתנו. אבל לעומת זאת, קיימת גם נטייה אחרת, שהיא אולי לא נראית רגע ורגע, היא פורצת בימים אצל אנשים, של המתי ובזמנים מסוימים. נטייה לתת, נתינה להעניק חיים. זו נטייה שאי אפשר להתעלם ממנה. אם אנחנו מתבוננים על החיים האישיים שלנו, על חיי האומה, על חיים של אנשים אחרים, זה פורץ. תיקחו את האדם הכי אגואיסט שאתם מכירים, שפעם ביקשו ממנו הלוואה 10 אגורות, אז הוא ביקש 4 עדים עם ריבית לטווח של 10 ימים, ואני לא יודע מה. קחו את אותו אדם, נסע מירושלים לתל אביב, נקלע לתאונת דרכים, לא יודע מה גרם לו לצאת מהרכב ולסייע שם, שעה וחצי סייע, עבד, הזיע, התלכלך, בסופו של דבר התברר שניצלו חיי הפצוע. הוא ילך עם הרגשה, איך אמר המציל של אהרון, זו הרגשה עילאית שאי אפשר להסביר אותה, שאלו אותו. חנוכה מקבלים 7 צלשים על מבצע עופרת יצוקה, 2 מהם זה על הצלתו של אהרון. אז שמעתי ברעיון עם אחד מהם, הפרמדיק של 669, שעשה ניתוח שלא עשו עוד אף פעם בעולם בטיסת מסוק, בחושך. לא יכלו להדליק אור כי היה ירי שם, אז הוא הדליק על ראשו פנס אדום, וככה הוא ניתח אותו בטיסה. אז שאלו אותו, תגיד לי, איך זה להרגיש שמצילים חיים? הוא אומר, אי אפשר להסביר את זה. זה ההרגשה הכי עילאית בחיים. אני לא יודע מה הוא עשה ביום יום וכן הלאה, אבל אני אומר, תיקח אדם כזה, תנער אותו, תגיד לי, אתה נורמלי? ממה אתה שמח? הפסדת 1.5 שעה מהחיים, אתה יודע בכלל איך קוראים לו? לזה שהצלת, אתה לא יודע מי הוא, אתה לא יודע איך קוראים לו, לכלכת את הבגדים, פספסת פגישה עסקית, הוא לא ישגיח בדברינו. תראה, אתה נורמלי, הצלתי חיים. אחד הדברים שהיו לי מוזרים בטיפול נמרץ, אני חשבתי שלהיות אחות בטיפול נמרץ זה הדבר הכי מזוכיסטי בעולם. אין להם רגע מנוחה. לא יום, לא לילה, דקה כמעט לא ראיתי אחות או אח יושבים. זה טירוף. מכונות וכל להוג, כל 10 דקות צריך להזריק משהו, ולשני צריך כל 5 דקות, ולהוא צריך לראות כזה יתנתק. ומה יושב לך על המיטה? גוש בשר. אתה צריך להזיז אותו ולהפוך אותו. הוא כמעט אף פעם לא יחייך אליך, לא יגיד לך תודה. במחלקה רגילה זה גם לא נעים. זו גם עבודה קשה מאוד, אבל יש 10 דקות לנוח, יש חולים מאירי פנים שאומרים תודה, בבקשה. ואחרי איזה 2.5 חודשים פגשתי את האחות הראשית של טיפול נמרץ בבלינסון, ואמרתי, יאללה, אני שואל אותה. שאלתי אותה, תגידי לי, למה? זה הרי טירוף, זה עבודה מטורפת. תפסתי אותה בבלינסון שבאנו לאיזה ניתוח, אז נעמדנו במסדרון, פגשתי אותה, אז היא מצביעה על אהרון, היא אומרת, אתה רואה? אתה צודק, זה טירוף. זו הסיבה. כשאנחנו זוכות לראות שהצלנו, היינו שותפות להצלת חיים, זה נותן כוח לכל הטירוף שיש בטיפול נמרץ. היה לי פעם, נתתי שיחה בטייסת בחיל האוויר, ומפקד הטייסת ביקש שאני אתן שיחה על עם ישראל. ובאתי והחלטתי שאני אנסה להסביר להם שעם ישראל זו תופעה מאוד פילית, זו לא תופעה אנושית רגילה. והתחלתי במעלה שלי, ובשלב מסוים מפקד הטייס הזה התערב וניסה להגיד, לא, הכל אפשר להסביר באופן רציונלי, באופן הגיוני. אתם יודעים, אז מתחיל פינג פונג. בסך הכל גם מאוד סיטואציה קשה, הטייסים בשבילהם מפקד הטייסת, בוא נאמר שהוא לפחות מדרגה מעל ריבוין יש לו אילום, ואני עם איזה זקן לבן, מה? ואתה מחפש את איפה תבקיע, איפה תביא אותו להיות שותף איתך. ובסיעת השואה פתאום אני ככה אומר לו, תגיד לי, יש לך ילדים? וידעתי, כן, אבל הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כמה? אם אני זוכר, הוא אמר, שניים או שלושה. בכל מקרה זה הרבה לחיל האוויר. ואמרתי לו, אז תסביר לטייסים למה באופן רציונלי הבאת הילדים לעולם. אז כמו אמא טובה, אני לא זוכר את הסגנון של המשפט, אבל אמר, ילדים זה שמחה. אמרתי לו, תראה, אתה רוצה לעבוד על הטייסים שלך? בבקשה, לי יש שבע שמחות כאלה בבית, בוא נתאר אותם. ואני אומר לו, תשמע, תשעה ירחי לידה, סיפור מאוד לא פשוט, ואתה גם לא יודע, הילד יהיה בריא, הילד לא יהיה בריא. אחר כך הלידה עצמה, סכנת נפשות, לאישה, לבלד, שוב אתה לא יודע מה יקרה. ברוך השם, יצא בריא. או, מתחילים הסיפורים, צריך לקום בלילה, צריך לקנות בגדים, צריך להחליף חתולים, צריך לרופא. אחר כך הוא מתבגר, הוא גם אומר לך בפנים לא רוצה, כן? ואתה צריך לבוא לבית ספר, כי הזמינו אותך ולשלם כספים. קרה בשביל לחייך בסוף את כל התיאור, אמרתי, טוב, עוד בסוף אתה מחנך אותו להיות שמאלני, טוב, הוא יצא לך ימני. איפה השמחה, תסביר לי? אז הוא אמר לי, תשמע, אתה צודק, אבל מי יטפל בנו שנהיה זקנים? אמרתי, יטפלו בנו, ייקחו לך את הכסף, יסגרו אותך בבית, אל תדאג. אז הוא באמת צחק והוא אמר, אתה צודק, יש דברים שמעל הכוח השכלי, זה כוחות חזקים. ואני אומר, הנה, הבאת ילדים לעולם, זה אחד הדברים באמת הכי אנטי-אגואיסטי. אם אדם דואג לעצמו, אם אדם רוצה שחייו יהיו חיים טובים יותר, והוא יוכל לדאוג, ויהיה לו זמן פנוי, ויהיה לו כספים, וכל אחד לפי תפיסת עולמו, ודאי שלהביא ילדים לעולם, זה אנטי לזה. אז יש באמת שתי נטיות מאוד חזקות באדם, שהן מתרוצצות ונאבקות זו בזו. עכשיו שאני יושב בחדר האוכל בישיבה, אני מסתכל מה קורה בצלחת של השני, אם חסר לו, או אני תקוע בצלחת שלי, יש לי הכל בסדר. שאלה. החיילים הכי אגואיסטים, שיוצאים פתאום למלחמה, מוכנים למסור נפשם למען העם, למען המדינה. מהי הגבורה שבהתאפקות? מה זה איזהו גיבור הכובש את יצרו? איזהו גיבור הכובש את יצרו זה מי שמסוגל לבלום ולשים במקום את אותה נטייה אגואיסטית אישית פרטית ולתת בחורה לנטייה הכללית שבו. זה המאבק הבסיסי שעליו נאמר איזהו גיבור הכובש את יצרו. אנחנו לא נגד היצר. אנחנו לא נגד הגוף, אנחנו לא נגד הנטייה האישית, השאלה היא מכוח מה ומי מחיה אותה ומי עיקר בחיינו. אומר הרב קוק בעולת ראייה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. הברכה הזאת של עוזר ישראל בגבורה זו ברכה שבאה לומר, יש גבורה בישראל שיודעת להבחין בין החלק התחתון בחיים לחלק העליון בחיים ולתת את הבחורה למי שצריך לתת אותה. מי שיודע לתת, לא להתאפק ולהתגבר ולכבוש את אותה נטייה אישית אגואיסטית מלהשתלט על החיים. להוביל את קדמת החיים, להיות הרוח. זה איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אותה גבורה אדירה של להתאפק, שלמרות שזו נטייה כל כך בסיסית, כל כך זורמת לנו בכלי דם ובברידים ובעצמות, לדאוג. זה אינסטינקט הזה, אני דואג לעצמי. אני בוחן את הדברים, זה טוב לי וזה יועיל לי. אני לא אומר דברים קצת יותר חריפים, ואני לא רוצה להיות פרייר וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד כזה, וכל אחד יש לו ילדים כאלה. למה שאני אשטוף, שאח שלי היום אשטוף, אני שטפתי לפני אתמול של שום, היה ככה וככה. זה משהו שזורם. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? גבורת ישראל, אומר הרב, זוהי הגבורה להבחין בין החלק התחתון בחיים, בין החלק הנמוך בחיים, והחלק הקטן והמצומצם. הרי אם אני עסוק בעצמי, אז כמה? כמה אני? זה מאור הגב עד אור הבטן, אל תסתכלו אצלי זה קצת יותר מדי, אבל מאור הגב עד אור הבטן והגוף וזהו. לעומת אותה נטייה של להיות מכיל וכללי ומקיף ואלוקי, זוהי אותה תכונה אלוקית שקיימת בה. כשאנחנו מדברים על גבורת החייל המסתער, צריך להבין משהו. יש פה איזו טעות גדולה. בהבחנה איך זה קורה. גבורת החייל המסתער חייבת להתחיל בגבורת ההתאפקות מהדאגה לפרטיות שלי. אין חייל שיחשוב על עצמו וידאג על עצמו כל כך. זה יפחיד אותו, זה יבהיל אותו, והוא יתפוס רגליים קרות, מה שנקרא, ויעשה אחורה פני ואלה. כל חייל במבצע עופרת יצוקה, כמובן לא רק במבצע הזה, כל חייל, ברגע שהוא עבר עם רגל ימין את הכניסה לכיוון עזה, צעק בקול גדול, מי שלא שמע פה, שילך לרופא אוזניים. צעק, אני דרור בן שמואל. אני שמואל בן מוישה, שם את חיי האישיים בצד למען עם ישראל. הוא צעק, כל אחד צעק את זה. אין אחד שלא צעק את זה. אין אחד שנכנס לעזה וחשב שבוודאות הוא יחזור בריא, חי וכן הלאה. אין דבר כזה. במבצע עופרת יצוקה עוד בכלל היה במשך שבועות פה עזרות מהכניסה הקרקעית, מי, והם מכינים לנו, הם באמת הכינו. אני יודע כמה הבן שלי, כמוביל פלוגה, כמה סקיות נתנו לפלוגה שלו, שיהיה איתם. מהחששות, כמה הרוגים יהיה להם. הם הובילו בציר. אני יודע, כל חייל, לא יודע אם כולם ידעו את המספרים, כן? אבל כולם ידעו שיש חייל שיש לו את הסקיות האלה. אין חייל. מה, אתם חושבים שחיילים הם עיוורים לחלוטין? כל אחד שנכנס ידע שהוא יכול לא לחזור בחיים. ומה קרה? קרתה קודם גבורה אדירה. גבורה שהוא שם את הפחד שלו בצד, אחרי זה הוא גם יכול להסתער. מכאן נובעת גם גבורת ההסתערות. רואי קליין שקופץ על הרימון, זה מתחיל בגבורת הכובש את יצרו. היה יכול באותו רגע לחשוב על משפחתו ולחשוב על זה ולהגיד, טוב, אז אני קופץ ומציל את עצמי. היה יכול לעשות גם הרבה פלפולים, אני מפקד, צריך אותי. הוא קודם כל הכריז באופן פנימי, לפעמים מודע, לפעמים לא מודע. אני בראש חיי הנטייה למען הכלל. היה, רק לימים ידעתי שזה היה בפלוגה של הבן שלי, ממש ביום השני, ממם בשם עמית חזקיה, קיבל מאש כוחותינו לצערנו, אבל ברוך השם זה מקרה שיצא זה, 5 כדורי מג מ-20 מטר פה. מי שמבין מה זה 5 כדורי מג, מבין מה הייתה צריכה להיות התוצאה הוודאית. היה שם נס גדול, זה אני לא עכשיו מדבר, הקרמי, איך שהוא עצר את 5 כדורים, עיוות את ה... היה פה מקודם גב הרב, הוא אמר לי שהוא ראה את הקרמי הזה. אחרי זה עשו ניסוי ממרחק יותר רב הכדורים, כמו חמאה עברו את הקרמי. הוא נפצע מההדף. היו לו קצת בריאות מכות ואיזה קרע, ומההדף. אני, בלי לדעת בכלל שהוא מזה, עוד לפני שאהרון נפצע, שמעתי רעיון עם אביו. שואלים אותו, מה שלום הבן שלך? וזה, מה הבן שלך אומר? הבן שלי אומר שהוא רוצה לחזור להילחם. ומה אתה אומר לו על זה? אומר האבא שלו, אני אעצור אותו? מישהו צריך לעשות את העבודה? במקום שהאבא יבוא להגיד, הבן שלי עשה אבי, נפצע. הלך למלחמה, סיים את חובתו. אומר האבא, אני אמנע ממנו? מישהו צריך לעשות את העבודה? זו גבורה אדירה. גבורה שאומרת, רגע, אני דואג לבן שלי הפרטי או אני דואג לעם ישראל? אומרת, אני דואג לבן שלי, בטח שאני דואג לבן שלי. אבל כחלק מעם ישראל, מהדאגה לעם ישראל. הוא לא למד הרב קוק, אני חושב בשום פעם, ככה זה נראה לפחות, כן? אבל זה חי בתוכו. זה חי בתוכו. זה יסוד הגבורה של איזהו גיבור הכובש את יצרו ושל עוזר ישראל בגבורה. וכששאלתי את עצמי, מה ההתייחסות לאהרון כגיבור? מה? באמת לא ידעו מה הוא עשה. הוא גיבור, אני אומר לכם שהוא גיבור. מה? למה לא רחמונס? אוי גבלת, איזה מסכן. אני חושב שזה גם התשובה למה תפס בסיפור של אהרון, תפס את עם ישראל עד היום בעוצמות לא נורמליות. גם על זה אני יכול לשבת ולרתק אתכם פה כמה חודשים של סיפורים. הסיפור הזה של חתן יוצא מחדרו, של אדם שאומר אני שם את חיי האישיים בקומה התחתונה, או מוביל את חיי האישיים למען הכלל, זה מה שטלטל את עם ישראל. אנחנו חיים בתקופה שהפרט הרבה יותר נמצא במרכז. והפרילי, והביסלי, והקרמלי, הכל לי, לי, לי ולי. בדרך אגב, לצערנו זה נכנס גם לעולם התורה. כמובן שבעולם התורה זה דאגה לתירה שלי, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן, אנחנו, יש לנו עטיפות מאוד יפות לנטיות. כן? מאוד יפות. אבל באמת, זה נטייה מאוד חזקה. אני דואג לעצמי. זה נמאס וזה מאוס, כי זה עיסוק נורא צר בחיים, זה עיסוק מאוד, מאוד אגואיסטי, מאוד פרטי, מאוד מצומצם, מאוד מוגבל, זה משהו כל כך גמדי. ועם ישראל מרגיש שלא טוב לו עם החיים האלה, הוא לא יודע לאן ללכת, הוא לא יודע איך ללכת. אבל כשפתאום פורץ איזה סיפור כזה שמזכיר לו, מזכיר למעשה מה שכל חייל עושה, רק ככה הוא לא מסתכל על זה ככה. כי פה כאילו הבינו, הוא חתן, היה יכול לא לחזור וכן הלאה. וזה יש בזה איזה משהו שהוא באמת מעצים. לא סתם חזל כתבו את זה ככה. כשחזל אומרים, במליחי מצווה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. חזל ידעו מה זה חדרו וחזל ידעו מה זה חופתה. הם בכוונה כתבו את זה ככה. הם חידדו והדגישו את העניין הזה. החדר שלו והחופה שלה, המקום הכי אישי, הזמן הכי הכי גדול לבניין האישי. מלחמת מצווה הכל יוצא. אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. וזה תפס את עם ישראל. זה תפס את עם ישראל בצורה כזאת שטלטל ובאמת חיבר אותם לנטייה הכללית הזאת. יש לי אחת הבנות שלי, לומדת, אבל עובדת גם קצת לפרנסה במשרד עורכי דין, אז סיפרה לי, זה היה כבר חודשיים אחרי שהוא נפצע, סיפרה לי שאחד העורכי דין, אם ניגש אליה, זה משרד גדול בתל אביב, ואמר לה, המשפחה שלך עושה לי בעיות. אמר, מה, אנחנו עושים לך בעיות? אני כל הזמן מתווכח עם אשתי, איך אפשר גם לחיות את החיים שלנו ולדאוג לנו, וגם לחשוב על אחרים? מה זה? איך אפשר ככה? גם אני חושב, חודשיים וחצי אחרי הפציעה, מצלצלת אישה, הפלאפון שלי כנראה פורסם, לא יודע איפה כל אחד ידע אותו, מצלצלת אישה, אומרת לי, אומרת את שמה, אני רוצה לתרום אור לארון. אמר לה, מה? אתה יודע, אני גם הייתי טרוד, מה? לתרום אור. אז היא אומרת לי, בטח הוא יצטרך השתלות אור. אני רוצה לתרום לו אור. תיקח את הפלאפון שלי. האמת, את חטאי אני מזכיר, ולבושתי, אני חשבתי, טוב, יש גם אנשים לא לגמרי. כן, היא מקריאה לי את המספר פלאפון, ואני עושה, כן, אני לא רשמתי כמובן. אחרי שלושה ימים, היא מגיעה לבית חולים. נחתתי עכשיו מאילת, אני תושבת אילת, אישה אינטליגנטית, בעלת מעמד באילת, ואומרת לי כך, אומרת לי, תדע לך, אני כבר כמה לילות לא ישנה. אני לא יכולה לשאול, הבן שלך היה מוכן לעזוב את החיים שלו למען המדינה שלי? אני מרגישה שאני חייבת לתת לו מגופי. לא רוצה לתת כסף, לא רוצה לתת דברים אחרים. אני צריכה לתת לו מגופי. וההרגשה הזאת של לתת, היא פרצה. זה, אני כבר לא יכול, אנחנו לא יכולים למנות את זה באלפים. זה מתפילות, שזה גם לתת אנשים שהם, יש איזה יהודי שבסופו של דבר גם התחברנו קצת, בחור, בפתח תקווה, מגדיר עצמו עד היום אתאיסט, מגדיר עצמו. היכולת לדבר כבר דבורה על כבר שמד, על כבר כפירה, כן, תוצאה של הנסירה. והוא מאוד רצה לעשות משהו לטובת אהרון, ויש לו שכן דתי, והוא הלך לדבר איתו, ובעקבות הדברים הוא החליט שבמשך חודש הוא מתפלל תפילת ערבית. זה הכי קצר והכי זה, ונוח לו כשהוא בא, אז הוא מתפלל. הוא לא מאמין בתפילה, אבל הוא... הוא לא מאמין בתפילה, אבל הוא... והרצון לתת הוא לא נגמר. אנחנו 11 חודש שזה לא נגמר לרגע. אנחנו עשינו איזה ברץ לעיתונות, חוץ מעכשיו לקראת השנה מה שהיה, אבל כמה חודשים, אבל זה לא נגמר. זה מכתבים, וזה טלפונים, וזה כספים, וזה מתנות, וזה... באמת, היום במקרה הייתי עם הבן שלי באיזה טיפול שהוא היה בתל השומר, הגיע יהודי מחדרה לתת לו מתנה. אני לא אטריד אותך, רק רציתי לראות אותך בחי וכך מתנה. מחדרה. מארצות הברית, זה לא, פשוט לא יאומן. זה, מה זה גדלות אמונה? אני חושב ביום השני או השלישי שאהרון נפצע, לא נתנו לו עוד סיכוי לחיות בכלל. התחילו להגיע זוגות מבוגרים עולים מרוסיה. ממש מבוגרים. הגיעו תמיד עם איזה מתורגמן ומתורגמנית, לא יודעים עברית. הם באים עם העטפה, הראשון, הזוג הראשון שהתוודעתי לסיפור הזה, מגיעים עם העטפה. הם הביאו כסף לארון, הם פתחו את החיסכון שלהם, את הפנסיה שלהם, ונתנו, הביאו כסף לארון. אז אני ישר אמרתי למתורגמן, תראה, ברוך השם, אנחנו לא זקוקים. אז הוא מסביר להם? הם מסבירים לו, הוא מסביר לי מה הם הסבירו לו. הם הסבירו לו שאני לא מבין כלום. כשהארון יבריא, הוא יצטרך לבלות, הוא יצטרך כסף, וזה הכסף. אף רופא לא האמין שהוא יחיה. הם כבר מדברים על הבילוי, כן, על הבילויים. אתה פותח 800 שקל לזוג, וזה לא היה אחד ולא שתיים ולא שלוש. זה כל אחד כנראה עם התרבות והזה. מדהים. זה לא נגמר, אם היה עד היום, זה לא נגמר. אנחנו יכולים לטוס לחוץ לארץ 70 פעם, כן? אנחנו טסים בשביל ניתוחים, אנחנו יכולים לטוס כי... כל אחד רוצה להריח ולקחת ולהוביל ולעשות, אז בסדר, אז אין לך, אז אני אבוא לשדה התעופה ואני אקח אתכם משדה התעופה לשם ו... ואני אומר, אני חושב שהנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית, איפה שזה נגע, זה נגע באיזה הוא גיבור הכובש את יצרו, את עוזר ישראל בגבורה, את הכוח המיוחד הישראלי, של להתאפק מהאגואיזם, להתאפק מהמחשבה רק על עצמי, ולתרום, ולהעניק חיים. הרב זצ"ל בריש מילין אומר שהמושג לחיות, כן, האבא, אבא זה להתאבות, שם הוא כותב שיסוד החיים זה הרצון להחיות. אנחנו רואים שאנשים נאחזים בחיים, כאילו הם רוצים לחיות, לחיות, אבל היסוד של זה, זה מתוך הרצון להחיות. לא תהיה לי ברירה, זה רמז שאני צריך לברך. מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני חושב שהבלבול הזה במושג גבורה באמת ניכר גם בנושא הזה של חנוכה. אני אשאל כל ידע וכל מבוגר, האם החשמונאים היו גיבורים? ודאי. זה לא מקרי, וזה לא שנה ראשונה, גם אם מישהו חושב זה שנה ראשונה, שהכותרות לכל מיני כנסים ושיעורים בערב, בערבו של חנוכה, בחנוכה עצמה, זה סביב גבורה יהודית. זה לא חידוש של השנה. כי כולם מייחסים באמת לחשמונאים גבורה. אבל בפשטות יש בעיה. יש בעיה. יש סתירה מפורשת לעניין. אנחנו בעל הניסים, שאם ירצה השם נאמר אותו, אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים. מי הם הגיבורים? היוונים. מי הם החלשים? חשמונאים. אז מה, הם לא גיבורים, הם חלשים. נו, מסרת גיבורים ביד חלשים. לכאורה, הוגדרו. החשמונים דווקא חלשים, והיוונים דווקא הוגדרו כגיבורים. ובאמת ההבנה היא ההבנה. באמת על הניסים מכוון בהשוואה להופעה הפיזית, להופעה החיצונית. מסרת רבים ביד מעטים. ריבוי כמותי, גיבורים, כי באמת היוונים היו גיבורים פיזיים. תרבות הגוף הייתה אצלהם מפותחת, הם היו מיומני מלחמה, עשו הרבה מלחמות. הם היו גיבורים פיזיים. ופיזית החשמונאים היו, הם לא היו אנשי מלחמה. לא למדו קראטה, לא למדו, לא, הם לא, אז בדקתי. אז מהי הגבורה שאנחנו מציינים בחנוכה? זה בדיוק ההתעצמות. במקום שאתה חלש פיזית, אז הפחד, שהפחד הפיזי ישתק אותך, החשש שאתה תיגרר להגדיר את חייך על פי הפיזיות, על פי החומריות שבך, על פי החלק התחתון שבחייך היא גדולה לאין ארוך. החשמונאים החלשים האלה, גבורתם הייתה אותה גבורת הרוח, לבוא ולהגיד, נכון, אנחנו פיזית חלשים, אבל אנחנו לא יכולים כך להשאיר את חילול שם השם הגדול. אז מה יהיה? לא מתפקידנו. אני חושב, דוד המלך, שראה את אותו גוליית, גוליית היה הגיבור הפיזי. האם כשדוד המלך לקח את הכלע, הוא חשב שיש סיכוי שהוא ינצח ככה? אני לא חושב שהוא חשב ככה. הוא לא חשב כלום. בהקשר הזה, הוא חשב שתפקידו לא לשתוק. עם ישראל, הוא שואל דוד המלך, מה קורה פה? הוא אומר, אתה רואה את הענק הזה? הוא בא לחרף מערכות ישראל? הוא בא לעשות איתנו הורדת ידיים? איך נעשה איתו הורדת ידיים? תראה איזה ענק הוא. מה אומר דוד המלך? מי האיש על הזה הבא לחרף מערכות אלוהים חיים? הוא בא לחרף מערכות אלוהים חיים, אז אני יכול לשתוק? אני יכול לתת לפחד ולדאגה האישית שלי מקום? אני כובש את יצרי. אני שם את הנטייה האישית הזאת בצד ונותן את כוחותיי ביד ריבוי של אלוהים. וזה באמת החידוש הגדול של הגבורה. החידוש הגדול של גבורת ישראל זה שההתאפקות בעולם החומרי היא מעצימה אותו. היא נותנת לו כוחות שאנחנו לא יודעים. התחיינה העצמות האלה, באמת, כשאתה מסתכל על העצמות היבשות של יחזקאל, איך אפשר להחיות עצמות יבשות? כשאתה, מי שיסתכל על מה שקרה לאהרון, מי שידע, באמת, גוף לא יכול לסבול דבר כזה. זה לא נורמלי. פשוט לא נורמלי. הרופאים צדקו. מי שהיה אז בצבא אחראי על חללים, סיפר. היום עבר תפקיד, סיפר לי. נתנו לו, אמרו לו, תשמע, סיפור של שעתיים, ארבע שעות, תתכוננו. מי שמטען רב עוצמה מתפצץ מעל ראשו, היה תלוי על התקרה. כל הקומה השנייה התפרקה, לא מדבר על הרסיסים שנרסו לו. כל הקומה, הוא נקבר מתחת לקומה. וניסי ניסים רק ראשו בצבץ ככה, אז ידעו בכלל איפה הוא, זה היה חושך. רק כדי להסביר, רק יד שמאל שלו, לדעת הרופאים, אני מעריך שהם לא ספרו בדיוק, אבל אמרו, יש 400-500 רסיסים. אישהו כזה. וחששו ליד הזאת. והיד הזאת עובדת היום רגיל לחלוטין. לחלוטין. זה באמת, הם צודקים. יש רופאים שאני בא למומחים, להתייעץ משהו, אני מביא את ה-CT, הם מסתכלים על ה-CT במסך. הוא מדבר? כן. הוא הולך? כן. זה לא הוא. תביא CT אחר. היה רופא כזה בבדיחות, שאמר לי ככה. תביא CT אחר. כן? ודאי. הגבורה של גיבורים ביד חלשים זה להבין שהכוח הפיזי יונק את כוחו ואת חיוניותו דווקא בגלל שאני מתאפק וכובש את אותו יצר ונותן לכוח הרוחני להוביל ולשלוט, הוא נותן כוחות שבאמת ככה בגוף אנחנו לא מכירים את הכוחות האלה. וזה כאילו פרדוקס. מה, אני דואג לעצמי או דואג לאחרים? וההבנה שאם אני דואג לאחרים, אני מעצים את הכוח האישי שלי. אני מרומם אותו, אני מחזק אותו, אני נותן לו משמעות אדירה. זה החידוש של חנוכה. זה החידוש שחידשו החשמונאים שנלחמים, למרות שפיזית אנחנו נחותים, רבים ביד מעטים, למרות שפיזית אנחנו חלשים, גיבורים ביד חלשים, הגבורה של לראות את המפה הפיזית הזאת ולא להיבהל ממנה, ולא לחשוש ממנה, אלא לומר, יש לי מטרות רוחניות ויש לי כיוונים רוחניים, ומכוחם אני אנק וישאב כוחות, זוהי הגבורה של הכובש את יצרו, ואני חושב באמת שזה אתגר גדול, אתגר עצום. נתתי שיחה ביום שישי לפני שבועיים לכל קציני חטיבת הצנחנים לזכר דרור ויינברג, ונתתי את השיחה על מה שדיברנו עכשיו, רק כמובן מכיוון אחר. בסוף השיחה קם המחת העכשווי חליבה, אני יכול לשאול שאלה? אני אומר לו כן. הוא אומר לי, תגיד לי מה יהיה, אבל רק בזמנים מיוחדים אנחנו מצליחים באמת לגלות את הכוחות האלה, אבל ביום יום. אז אמרתי לו, קודם כל, אתה יודע כבר, אתה מכיר אותי, והוא מכיר אותי עוד לפני כן. אני אופטימי ללא תקנה, אנחנו אנשים מאמינים. אבל, אמרתי לו, זה האתגר. קודם כל האתגר שלך, אתה מחט. יש לך עשרות קצינים. דבר איתם על זה. תפתח את הכוח הזה. של הדאגה. לאחר, שהדאגה לכלל, של הדאגה לשם שמיים. זה אתגר שלנו, שזה האור המיוחד של חנוכה, של עוזר ישראל בגבורה, אז זה המאפיין המיוחד שלנו, ממנו אנחנו שואבים כוחות, והוא מעצים את משמעותו ואת ערכו של הפרט. חנוכה שמח.